כצפוי, מציאות הדרך היא מעוררת בעיות, בירורים יסודיים מאוד, בירורים גם של היחיד, גם של הכלל. כן. עם שהולך ומתגבש מתוך מצוקות הדרך, לפעמים ניסיונות שנוגעים לחיי הגוף, תאוות ואוכל, דברים שנוגעים לחיי הנפש, כן. התעוננות, דברים שנוגעים לחיי הרוח, אין השם בקרבנו, כל מיני. זה דרכה של דרך. כשאתה יוצא לדרך, ימלך בקונך וצא. כן. היציאה לדרך דורשת הערכות מיוחדת. אנחנו פרשת בעלותך, אנחנו מיד ניכנס גם לפסוק, פרק י' א', פסוק כף א', נקדים ונקרא כמה פסוקים לפני כן. רק באופן כללי אני אומר ש... אנחנו נתחיל לפגוש פה כרגע את עם ישראל בתהליך הבירור שלו. המקרא לא יחפה על כישלונותיו של עם ישראל, או יותר נכון, תהליך הבירור שלו. כן? אנחנו לא מסתירים את חטאינו, מכיוון שחטאינו בתפיסה היהודית זה חלק מתהליך של בירור. הנטייה של מלכויות אחרות, של עמים אחרים, להסתיר את חטאי מלכיהם, זה מתוך גישה שאסור לחטוא, או מלך שחוטא הוא כבר לא מושלם. התפיסה הגאוותנית אומרת שאסור לך לחטוא, ואם חטאת תצניע את זה. כן? כך לימד אותנו פרעה, הוא עושה את צרכיו ביאור, חלילה להודות בכך שהוא נזקק לנקביו, חלילה להודות שיש לו נקודה אנושית, כי אם יש לו נקודה אנושית, כל מהלך העבודה שלו מקבל תפנית אחרת לגמרי, כידוע. עם ישראל זה לא כך. עם ישראל רואה בחטאים, כי חלק מתהליך של הבירור. האדם מצד היותו אדם הוא עלול לחטא, והחידוש שבמציאות האדם זה לא, או בוא נגיד, גבורתו של האדם זה לא בזה שהוא לא חוטא, אלא בזה שהוא חוטא ושב. לא חטאו ישראל, אלא כדי ללמד תשובה לציבור. לא חטא דוד, אלא כדי ללמד תשובה ליחיד. כן? זה גדולתו, כדאי להתבונן בגדולה הזו. זו הסיבה שהמקרא לא חס ולא מחפה ולו על חטא קטן שבקטנים. אצל אבות האומה, כן? אצל יחידים בעם ישראל, אצל האומה בכללותה, המקרא מלא, מלא, שלא לדבר על הנביאים, שם בכלל זה פסטיבל של גילוי חטאים, זה פשוט משהו מדהים. אופייני מאוד לתפיסה שלנו את רעיון התשובה. אנחנו בני אדם, אנחנו יכולים לחטוא, לפעמים לא רק שאנחנו יכולים לחטוא, אנחנו, אני לא רוצה להשתמש בביטוי צרכים לחטוא, אבל אני מתכוון, ודאי אתם מבינים, לעניין של אין עומדים על דברי, אלא אם כן נכשל בהם. החטא הוא חלק מובנה מתהליך הצמיחה של היחיד והאומה של העולם כולו. הדבר הזה בא לידי ביטוי בצורה מאוד חזקה במקרא ובנביאים, והנה אנחנו מתחילים להיפגש עם חטאי עם ישראל. העם ההולך ומתגבש. ההולך ומתגבש. כן? מבחינה זו אגב, כן? לפי ההסבר שהסברתי כעת, יש לפעמים מקום בתהליכי חינוך, גם חינוך אישי שאדם מחנך את עצמו, להיות קצת יותר סלחן כלפי החטאים שלו. לא החטאים שהוא יוזם ועושה אותם להכעיס, לא חטאים שהוא עושה אותם מתוך הפקרות חס ושלום, לא חטאים שאדם עושה אותם מתוך הכתב וישוב, וזה כבר אמרו חז"ל את מה שאמרו, חלילה, כל האומר הכתב ישוב, אין מספיקין בידו לעשות תשובה. אבל חטאים שהם חלק מתהליך של צמיחה, בין אם זה חטא פיזי, בין אם זה חטא נפשי או רוחני, תהליך של עיבוד המחשבות, אצל נערים מתבגרים אפשר לראות, כן, איזשהו תהליך של עיבוד המחשבות, שהם מבטאים מחשבות שלהם, כן, רוצים להביע את דעתם, לא צריך להיבהל מזה. גם אם הדעות שלהם זה אופייניות לגיל הטיפש עשרה, לא צריך לצאת מן הכלים, צריך להבין שזה חלק. ואם אנחנו נעמוד מול השטף של המחשבות של הנער המתבגר ונגיד, מה אתה מבין בכלל? לא טוב. לא טוב לא לא, ולא טוב לא למחנך. אלא צריך לקבל בברכה את זרם המחשבות הראשוניות של הנער המתבגר ולראות בהם אפילו איזשהו שלב מאוד מאוד חשוב. למרות שהמחשבות האלה מלאות סיגים. מלאות סיגים. בקושי למגירה הייתי משאיר אותם. בקושי למגירה. אבל זה חשוב, אם כן, למרות שהמחשבות האלה הן ספוגות חטא, ספוגות נמיכות, צמצום וקטנות, נקבל את זה בברכה. וללוות את הנער, ללמד אותו מה נקודות היתרון שבמחשבה שלו, מה נקודות הצדק, מה נקודות בנחת גדול, כן? לאט לאט. הדבר נוגע גם לכישלונות נפשיים, כן? כישלונות בחיי הרגש של המתבגר, כישלונות בחיי הדמיון שלו, מידות תאוות ויצרים. כל זה מחנך אמיתי. צריך להיות כמו גנן, ללוות את התהליכים ולהבין שזה חלק מצמיחה, ואין לך צמיחה שלא מלוות בשיגים. ככה זה עובד. אבל לא נעריך בזה יותר מדי, זה לא נושא השיעור שלנו, אולי, לא בעיקר. רק אציל כאין הקדמה, כן, שנוכל לקבל יותר בסובלנות ובהבנה את רשימת החטאים הקשה שאנחנו הולכים להיפגש איתה עכשיו מפרשה זו ואילך. ועוד הם יוזכרו, למי שלא קלט יפה, בספר במדבר, הם עוד יוזכרו בספר דברים. שלא נשכח חלילה שחטאנו פה וחטאנו שם, חטאנו בתופל, חפנו בלובה, בלכן, בלובן, בן תופל, כן? הכל יוזכר עוד בספר דברים. אבל פה זה, כן? זמן האמת של החטאים האלו. זמן האמת של החטאים. אנחנו נתמקד באמת באחד מן החטאים, חטא התאווה, כן? קברות התאווה, כן? ששם נקברו העם המתאווים. כן? חטא התאווה. תאווה לבשר, כן, תאווה לבשר. זה מופיע בפרק י' א', פסוק, נתחיל לקרוא מי' ח', ואל העם תאמר יתקדשו למחר, יש לכם? ואל העם תאמר יתקדשו למחר, תקדשו, יש פה הדרכה אלוקית. כדי שעם ישראל יוכל לקבל את מבוקשו, שזה הבשר, אז הם צריכים להתקדש למחר. מה זה להתקדש? כן? אותו ביטוי נאמר גם ביחס להכנה למתן תורה. לא יעלה לדעת שזו אותה התקדשות. אז רש"י אומר, התקדשו, הזמינו עצמכם לפורענות. כן? זאת אומרת, אתם הולכים לקבל את מה שרציתם, את הבשר, אבל זה הולך להיות חוויה מסויטת. אני אתן לכם בשר. אני אתן לכם. ניתן לכם בשר כמה שרק תרצו. אבל זה נקרא התקדשו לפורענות. כלומר, אחינו עצמכם, אתם הולכים לקבל את מה שביקשתם. בשר והרבה בשר, כמו שנראה בפסוקים בהמשך. ולעם תאמר, התקדשו למחר, ואכלתם בשר, כבחיתם באוזני אדוני לאמור, מי יאכילנו בשר, כי טוב לנו במצרים. ונתן אדוני לכם בשר ואכלתם. אתם מתגעגעים למצרים, אתם מתגעגעים למצב השיעבוד, אתם לא מקבלים בברכה את החירות, את החירות הנחשפת שכל עם, כן, שרודים בו 210 שנה צריך לחשוף אליו וקבל אותו בשמחה. אז אתם לא נענים לאתגרי החירות. נכון, אתגרי החירות הם לא פשוטים. זקיפת הקומה, יציאה לחירות, זה לא פשוט. יש אנשים שמעדיפים גם להיות מצב של עבדות, ולא מוכנים לקבל את החירות. אהבתי את אדוני ואת אשתי, לא יצא חופשי. חירות זה דבר קשה. חירות פיזית זה דבר קשה. חירות נפשית זה דבר קשה. חירות רוחנית זה דבר קשה. אתם העדפתם לקטר על החירות. לא קיבלתם את הדרך הארוכה אל החירות. העדפתם לחזור למצב של עבדות שאתם מקבלים מהמעביד שלכם. יש לכם סדר יום קבוע, מעגלי. אין הפתעות, אין מלחמות, שום דבר. אתם מעדיפים להיות שם, בסדר? אין? מי יאכילנו בשר? כי טוב לנו במצרים. ונתן אדוני לכם בשר ואכלתם. שימו לב, אגב, זה דבר מאוד מעניין. אין? מה זאת אומרת כי טוב לכם במצרים? מה, אתם רוצים לחזור למצרים? הם רוצים לחזור למצרים כדי לקבל בשר? נתנו להם שם בשר? אבל הלימוד פה עצום. מי שלא מוכן לקבל את החירות, מי שמוציאים אותו לחירות ואולי מוכן לקבל אותו, את החלל של הזדמנות החירות, במה הוא ממלא? במה הוא ממלא? בתאוות. זה נאמר יותר במפורש. כן? זה נאמר יותר במפורש בסוף פסוק כף, שימו לב. ותבכו לפניו לאמור, למה זה יצאנו ממצרים? צריך להבין. ברגע שיש הזדמנות של חירות, ברגע שיש הזדמנות שבה אמור להתגלות שפע אלוקי, במקרה הזה של חירות, ואדם לא מנצל אותו בשביל החירות, אותו חלל חייב להתמלא במשהו. ובמה הוא יתמלא? הוא יכול להתמלא בתאווה. מלא בתאווה. שהנשמה רוצה להופיע, לגלות איזה תוכן מקרבה, והאדם לא מקבל בשמחה את התוכן הזה, הוא מקטר, הוא בוכה. אוי, גדלתי, יש לי אחריות, אוי, מי ייתן ואני אהיה שוב תינוק, מי ייתן? אבל אי אפשר כבר להחזיר את הראש אל תוך הרחם. אתה כבר נולדת. ברגע שנולדת, ברגע שהגיע תור הזהב של החירות, ברגע שהנשמה דורש מאיתנו התגדלות, אם האדם לא מקבל בסבר פנים יפות הדרישה הנשמתית הזו, הוא יצטרך למלות את החלל הזה בדבר אחר. והרבה פעמים זה בתאווה. בדברים שמצטיירים בעיניו כדברים שיכולים למלות את החלל, את אותו כמיהה נשמתית למילוי, לתוכן, למשמעות, אז הוא ימלא את זה בדברים שנדמים בעיניו כתענוג, כדבר שיכול להיות חליפין, תמורה לאותה הזדמנות שהוחמצה. כן? שהקדוש ברוך הוא מאיר בחסד. האדם צריך להכין כלים כדי לקבל את השפע האלו, כי אם הוא לא מקבל את זה, זה מתהפך עליו למידת הדין. כל דודי דופק. כל דודי דופק. תכף נראה את העונש שקיבלו העם המתאבים, כן? שלא ניצלו את ההזדמנות הנפלאה הזו לצאת אל המדבר, לחתך אחריי במדבר. אנחנו נראה, הם נופלים בתאווה נוראה, ואת העונש בעקבות התאווה הזו, את העונש בעקבות התאווה הזו. אבל כשהקדוש ברוך הוא דופק בדלת, האדם צריך לשים לב לזה, כל יחיד ויחיד צריך לראות איזה דלת נפתחת לו בשלב שבו הוא נמצא. יש אדם שהדלת שנפתחת לו זו הזדמנות רוחנית נפלאה לברר מי הוא, מה חייב, ואנחנו מרגישים את זה. כל אחד מרגיש מתי דודו, מתי ריבונו של עולם דופק בדלתו. אין אדם שלא יודע, אין אדם שלא חש בקרבו ויודע שעכשיו הוא מוזמן לבירור עמוק. לא כל אחד מודה לכך בכך, לא כל אחד מוכן לשלם את המחיר במרכאות, כן, של הבירור הזה. לפעמים זה דורש שינוי מקום, הבירור הזה. לפעמים זה דורש שינויים נפשיים, כן, להיפתח לדברים שלא נפתחת עד היום, ולוותר על דברים שהיית עושה עד היום. סדרי עדיפויות חדשים זה יוצר, ודאי, ודאי. לא קל לצאת למדבר, מקום עקרב ונחש, מקום כל מיני משחיתים וכן הלאה, כל מיני כוחות שליליים, גם רוחניים, המדבר בכלל באופן כללי, זה לא דבר פשוט, זה נכון. אבל אדם צריך להבין את ההזדמנות. השם קורא לנו, לא, קורא לנו אל המדבר. קורא לנו לקבל עול מלכות שמיים, במקום של אפס זולתו. מדבר. בסדר? לא קל לצאת למדבר. כל דודי דופק, פתחי לי רעייתי. אבל הרעיה, כמו שראינו בשיר השירים, לפעמים מתרצת את האצלות שלה, השעתי קוטנתי, איכך אל בשינה, רחצתי רגליי, איכך את ענפם. האדם נדרש לעמוד על רגליו ולומר הנני לנוכח המציאות האלוקית שמתחילה להתעורר בתוך נשמתו, אבל הוא מתרץ תירוצים ונשאר במיטה. ואז עד שקמתי לפתוח את הדלת, עד שאדם מתעשת, אולי בכל זאת נבדוק מי שם קורא לי בדלת, אולי נגיד לו כמה מילים. חמק עבר דודי. ואיך אומר הפיוט? יצא דודי ובא שודדי. יצא דודי, בא שודדי. הבור ריק, מים אין בו. אותו כלי שהוכן כדי לקבל את דבר השם. ברגע שאדם לא נרמז ולא נענה לחיזור האלוקי, יצא דודי, חמק עבר דודי, בא שודדי. בא שודדי. והשודדי, יצר הרע מנצל את העובדה שהאדם, כן? שהאדם לא קפץ כמוצא שלל רב על ההזדמנות לצאת לחופשי, להתקרב אל השם. אז חייו של האדם מתחילים בכיוון אחר. ופה אנחנו רואים את העניין הזה. אותו חלל, אותו חוסר מוכנות שלם לקבל את החירות בשמחה, יצר חלל פנוי שבתוכו, בתוכו, כרגע בניסיון הזה, בנפילה הזו, בכישלון הזה, מה נכנס? תאווה. אגב, אנשים בעלי שאיפות רוחניות נפשיות גדולות אלו אנשים שנופלים בתאוות הכי גדולות, שהם לא נענים לגודל הנפשי שלהם. אנשים בעלי נטיות באמת רוחניות גדולות, בעלי נשמות גדולות, שהם לא נענים לאתגר הנשמתי הגדול, אלו אנשים שנופלים בתאוות הכי קשות, הכי קשות. וזה מה שקורה כאן. אנחנו נראה את הטיפול האלוקי, כן, באותם חוטאים, כן, באותם חוטאים. אבל למדנו פה כלל גדול, כן, כמובן שכל מה שקורה שם במדבר לעם ישראל, זה קורה לכל יחיד ויחיד. יש פה יסודות שהם שייכים לכל אחד ואחד. זה לא אומר שהם לא היינו שם, אז הדברים לא נוגעים אליהם. מעשה אבות סימן לבנים. כל אחד מאיתנו צריך להתמודד עם הדברים. אז נמשיך ונקרא פסוקים, ניכנס לרש"י מיד. לא יום אחד. לא יום אחד תאכלון. ולא יומיים. ולא 5 ימים. ולא 10 ימים. ולא 20 יום. עד חודש ימים. עד אשר יצא מאפכם. והיה לכם לזרע. יען כי מאסתם, מאסתם את אדוני אשר בקרבכם. ותבכו לפניו לאמור, למה זה יצאנו ממצרים? יש פה דבר גדול. יש פה דבר גדול. זאת אומרת, למעשה שעם יוצא ממצרים, למעשה שעם יוצא לחירות, הוא נמצא במתח. ולמתח הזה יש שתי קצוות, שימו לב. הצד האחד הוא החשש והפחד. לצאת לחירות. אבל מה הצד השני? השם אשר בקרבכם. השם אשר בקרבכם. כלומר, היציאה לחירות היא מעשה אלוקי. אתה חווה פה שתי דברים. אתה חווה כאן את הצד הנמוך והתחתון של קשיי היציאה. בלי שום ספק, אדם מתגייס לצבא. מצד אחד יש לו את הקשיים הפשוטים. ודאי. זה הקומה התחתונה. זה הצד הגלוי של הקושי, של האתגר. מצד שני אבל, יש לו גם התאמה נפשית לזה. הוא כבר נער בן 18, כן? זאת אומרת, בתוך המתח הזה יש שני צדדים. יש את הקושי הגלוי לעין, זה ברור. כל ההתחלות קושיות, זה ברור. אבל מצד שני יש את הליווי האלוקי. מה אתה חושב? שסתם אתה מוזמן לגעת בשרבית המלך? אתה חושב שסתם הקדוש ברוך הוא עורר בך רצון ללמוד תורה? סתם ריבונו של עולם עורר בך את הרצון להתחתן, שם הקדוש ברוך הוא עורר בך את הכמיהה להתגייס לצבא. אתה חושב שסתם? ודאי שלא. אתה מוכשר לזה מצד העולם הפנימי שלך, אבל בנקודת המפגש שבין ההתאמה הפנימית נפשית לבין הקשיים שהם חלק מכל תהליך, איפה אתה נמצא? מה תגובתך? האם אתה רוצה לשוב במצרים? כדי לפתור את עצמך מהקשיים, אם אתה רוצה לערוק מן הצבא, כן? כדי לפתור את עצמך מן הקשיים של יום ראשון בלי אמא, זה המצב? או שאתה מקבל את האתגר, ואתה אומר, יכול נוכל, נפגוש את זה פרשת שלח. הלא נעלה, כי יכול נוכל. האם אתה רוצה להיכנע לקשיים של ארץ אוכלת יושביה, של האתגרים של יישוב הארץ, של חרישה וקצירה וחפירת בורות ובניית בתים לנטיית קרמים? האם אתה רוצה? אתה מעדיף את המדבר, אתה מעדיף את המן, את ענני הכבוד ואת הבאר, או שאתה אומר הלא נעלה כי יכול נוכל, כי השם בקרבנו, כי הקדוש ברוך הוא מלווה את התהליכים האלה. גם התהליכים שאנחנו נמצאים בהם היום, יש בהם צד מאוד קשה ומייסר, עד דכדוכה של נפש לפעמים מתחשק, איך אומרים, לזרוק הכל ולהגיד להזזל הכל, נלך ללוס אנג'לס, קיבוץ LA, נלך. אבל אם אתה יודע שהשם בקרבנו, וכל התהליכים האלה הם בגיבוי ובחותמת אלוקית, ממילא אתה מוכן לקבל את העניין. אז זה מה שאומר פה הפסוק. יען כי מאסתם את השם אשר בקרבכם. הוא אומר לשאתה מואז את השם, ברגע שאתה לא מבין שיש פה השגחה אלוקית על התהליכים, אז לאן אתה מגיע? ותפקו. זה היוש. ויבכו כל העם בלילה הוא. אנחנו נפגוש את זה פרשת שלח בחטא המרגלים. ויבכו כל הלילה, כל העם בלילה הוא, בכי של ייאוש. ותבכו לפניו לאמור, למה זה יצאנו ממצרים? ריבונו של עולם. הכנסת אותנו לתוך תהליך שאין לו שחר. הכנסת אותנו לתוך תהליך שאין לו שחר. קשה כאן במדבר. מה אנחנו עושים פה? מה איבדנו כאן בכלל? מה תכלית כל התהליך? כן? יען כי מאסתם את השם. כל אחד צריך להתפלל ולעבוד גם קשה, כדי שלא נהיה בתהליכים כאלו, לא נהיה במצב כזה חלילה, לא נהיה במצב כזה שבתוך מהלכים אישיים שהקדוש ברוך הוא משגיח עליהם, רוצה בהם, מלווה אותנו, לא יהיה מצב שנאמר אין השם בקרבנו, אין השם בקרבנו, אחרת לא נוכל להחזיק מעמד בתהליכים, אנחנו נמאס בהם, נמאס בהם, ותבכו לבנה וכו'. טוב, עד לכאן קריאת הפסוקים שנצרכו לענייננו. אנחנו נראה את רש"י. דברי רש"י בפרק י"א פסוק כף, עד חודש ימים. מרכז העיסוק של רש"י הוא הביטוי עד חודש ימים. זו בקשירים, אומר רש"י, זו בקשירים. זה מובא בספרי. זו בקשירים, קשירים, תכף נבין מה זה קשירים, כן? עד חודש ימים זו בקשירים, כלומר, יש כמה חילוקי כפרה, הייתי אומר, על החטא הזה של התאבות לבשר. יש חילוקי כפרה, כמו שיש בגמרא מסכת יומא, חילוקי כפרה, ארבעה חילוקי כפרה, יש עבירות שמתכפר עליהם, כן? בווידוי קצר, יש עבירות שלכפר עליהם צריך יום הכיפורים, יש עבירות שצריך גם יום הכיפורים וגם מעט יסורים, ויש עבירות שרק המיטה מכפרת עליהם עד אם תמותון וכו'. גם פה אנחנו רואים חילוקי כפרה. רש"י מכניס לנו לטרמינולוגיה, כן, שאנחנו צריכים להתמודד איתה. יש מה שנקרא כשירים, זאת אומרת גם הכשירים חטאו, כן? זו שאלה, אם הם כשרים, איך הם חטאו בכלל, נכון? אבל אין ספק שרש"י מתייחס כאן לכשרים שחטאו. כי עד חודש ימים, כן? עד יהיה לכם לזרע ויצא מאפכם, זה בכשרים. כלומר, הכשרים לאנשים, אם הם כשרים, הם חוטאים בכלל. כן? ומה תפקיד החטא ביחס לכשרים? איזה מין סוג של כפרה זו? מה אופי הכפרה פה? כן? מעניין. אומר לנו, זו בקשירים, עד חודש ימים, שמתמצים על מיטותיהם, שמתמצים על מיטותיהם, ואחר כך נשמתם יוצאה. זאת אומרת, חודש ימים הוא נצרך להם כדי שיהיה פה איזה תהליך שנקרא בלשון רש"י, מתמצים על מיטותיהם. מה זה מתמצים? כמו נמצא דמו. כאשר מולקים את העוף מצווארו, כדי להוציא את דמו, אז מהדקים את הראש, את הצוואר על קיר המזבח, וככה אדם יוצא. כשאנחנו רוצים לקנח משהו, אנחנו עושים פעולה כזו. אדם יוצא מהוורידים, מהעורקים, על ידי פעולה כזו. זה נקרא, ונמצא דמו, כן? אל קיר המזבח. אותו דבר גם פה. כלומר, עד חודש ימים, זו בקשרים שמתמצים על מיטותיהם. אותם קשרים, הם שוכבים במיטה. למה הם שוכבים במיטה? כנראה שהם חולים כתוצאה מאכילה. אבל הם חודש ימים סובלים מן החולי, עד שנשמתם יוצאת. לא מתאפשר עוד החיבור של הנשמה עם הגוף. הגוף פשוט, מרוב החולי, כבר לא מסוגל להחזיק את עצמו, ואז יש הפרדה בין הנשמה לבין הגוף. זה הכוונה, מתמצים את זה. ואחר כך נשמתם יוצאה. פיתורה בפי ושת. כלומר, ממש עד שהנשמה יוצאת, יש פה איסורים של חודש, איסורים מאוד מאוד גדולים. וברשעים, זה בקשירים, זה לוקסוס מה שנקרא. וברשעים, הוא אומר, הבשר עודנו בין שיניהם. זאת אומרת, רש"י פה מתלבט, רש"י פה באמת מתלבט, רש"י בעקבות המדרש, כמובן, המדרש מביא זה בספרי, הרי כתוב שתי פסוקים סותרים אחד השני. פסוק שראינו עכשיו עד חודש ימים, כן? מדבר על מועד או על ערכה של חודש ימים עד המיטה. פסוק אחד אומר, אחר אומר, עוד הבשר בין שיניהם ואף השם חרה. זאת אומרת, מתים בשעה שהם מכניסים את הבשר אפילו לשיניים. אז תחליט, האם הם מתים אחרי חודש או הם מתים מיד בתחילת האכילה? אומר המדרש, חילוקי כפרה יש כאן. הקשירים, כמו שאומר לנו רש"י, חודש ימים. הרשעים, עוד הבשר בין שיניהם. זאת אומרת, מה שנאמר, עוד הבשר בין שיניהם, זה בעצם תיאור מצבם של הרשעים. הם לוקחים את הבשר לפה, נותנים את הביס הראשון ומתים מיד. זה לשון הספרי, כן? מדרש חז"ל על ספר במדבר ודברים, זה לשון הספרי. כך היא שנויה בספרי, אומר רש"י. אבל במחילתא, גם זה מדרש חכמים, מדרש הלכה, כן? אבל במחילתא שנויה חילוף. במחילתא נאמר בדיוק הפוך, פשוט לשנות את העניין, כן? פשוט לשנות, כלומר, הרשעים, לגביהם נאמר דין חודש, דין חודש, אבל תשימו לב לחילופי המילים. שימו לב, לא כתוב שהרשעים מתמצים במיטותיהם, חודש ימים, מה כתוב? הרשעים אוכלים ומצטערים 30 יום. לא כתוב מתמצים במיטותיהם 30 יום, אלא אוכלים ומצטערים 30 יום. הם אוכלים 30 יום, יום אחר יום, זה דבר מעניין. כן? אוכלים ומצטערים. והקשרים, מה דינם? הבשר עודנו ואין שני. זה חילוף. כלומר, צריך לומר באופן כללי שחילוף השיטות כאן הוא באמת מעמיד לנו באופן שונה את מהלך הכפרה של הכשר והרשע. שנבין מה זה כשר ומה זה רשע, ייתכן שגם לנו יהיה רעיונות לכפרה. כן? אנחנו פה רואים את חילוף השיטות בין הספר והמחילתא בתפיסת אבונו של הכשר. אנחנו צריכים להבין מה זה כשר בכלל, איך הוא בכלל הגיע לחטא, ומה זה רשע. מתוך כך נוכל להעיז ולשאול את עצמנו, כן? מה לפי דעתנו אמור להיות סדר הכפרה של הכשר ומה של הרשע? ואולי נגיע, יש כאלה שיאמרו כמו לשון הספרי, יש כאלה שיגידו את שיטת המחילתא, מאוד יכול להיות. אבל מה שרוצה להגיד הוא שחילוף השיטות כאן זה בעצם תפיסה שונה בחילוקי כפרה, או במילים אחרות, הבנת מצב הכשרות, אחותי הכשר ואחותי הרשע. אם נבין מה זה רשעות, כן? אנחנו נבין מה נדרש כדי לכפר עליו. מה ההבדל בין כשר ורשע? מה זה כשר בעצם? מה זה כשר? יש ביטוי, החושד בכשרים. פה נטמן האיש הכשר. יש הרבה ביטויים, כן? הרבה מקומות בחז"ל שמשתמשים בביטוי כשר ביחס לאנשים. כל החושד בכשרים זה... אוי לי שחשדתי בכשרים. מה זה כשר? מי זה הכשר הזה? מה, זה צדיק? לא. יש כשרים, יש רשעים, ויש צדיקים. שלוש. פה לא מדובר על צדיקים. הצדיקים לא התאבו תאווה ולא אכלו שום דבר. כלום. אדרבה. אפילו ניסו לדבר אל העם, אל הכשרים ואל הרשעים שלא יאכלו. אבל לא עלה בידם. צדיקים מחוץ לעניין פה. פה אנחנו מדברים אך ורק על כשרים ורשעים. מי זה הכשר הזה? הכשר זה טיפוס שאצלו הרע. כן? אגב, כל היושבים כאן, לדעתי, הם כשרים. כשרים. זה מעלה גדולה להיות כשר. שלא נתבלבל. אני, זה די מה, לא יודע, אולי אתם צדיקים. אני יכול לומר מקסימום על עצמי, כשר. למה אני כשר? אגב, אנחנו כשרים לעדות. נכון? מה, בגלל שאתה צדיק אתה כשר לעדות? אתה לא צריך להיות צדיק כדי להיות כשר לעדות. אנחנו כשרים לעדות. מה זאת אומרת כשר? כשר זה אדם שאצלו הרע הוא לא בפועל. מישהו מאיתנו הולך וגונב משהו מהמכולת? מישהו מאיתנו באמת שטוף בדיבור לשון הרע על זולתו? מישהו מאיתנו הולך דווקא אל הרחוב, כן? ומסתכל לכל עבר? ודאי שלא. אבל, אני רוצה לחזור על אותם דברים ששללתי כרגע ולהגיד ככה. אבל כשאנחנו יוצאים אל הרחוב, יכול להיות שהגירויים העזים גורמים לנו למבט. זה אדם כשר. אדם כשר זה אדם שאצלו הזיקה לרע היא לא זיקה פעילה ואקטיבית. היא זיקה פסיבית בכוח, קוראים לזה. אבל הוא צריך להיזהר מאוד ממה האדם הזה, האדם הכשר, הוא צריך להיזהר מגירויים. האדם הכשר שהוא נפגש עם גירויים, הוא עשוי ליפול בחטא. אבל כל עוד אין גירוי בסביבתו, הוא לא ירוץ לחפש את הגירויים האלו. הוא אפילו ישמר מפניהם. אבל שהוא נחשף לגירויים כאלו, גירויים סביבתיים חברתיים, גירויים של קול, גירויים של מראה, מאוד יכול להיות שהחטא הכמוס בתוכו הוא יצא לפועל. זה האדם הכשר. אצלו הרע הוא נקבי. כלומר, כל עוד אין השפעה זכרית פעילה, החטא לא מתעורר. זה המצב של רוב בני אדם. עכשיו, יכול להיות שיש אדם כשר ב-80% מהנושאים, ב-20% הוא רשע. הוא מזמן את עצמו בכוונה תחילה לדברים אסורים. באותו הדבר, יש לו בחינה של רשעה. יש לו בחינה של רשעה. שם הרע הוא אקטיבי. הוא מזמן את עצמו אל החטא. הוא מרים את גלימתו ורץ לחטא. אין? את כל המכשולים בדרך שהיו עשויים לעכב אותו, הוא היה צריך לקבל אותם בשמחת העיכובים, הוא מסלק את המכשולים, והוא רץ אל החטא. בבחינה הזו, יכול להיות שמבחינת ההגדרה, יש בו עניין של רשעה. זה הקשר. מה זה הרשע? כמו שאמרנו, זה אדם שהוא רודף את הרע. הוא מתאווה. בפועל הוא מתאווה. זה הרשע. שימו לב, הבדל בין רשע וקשר, זה הבדל של שתי אותיות. שאר אותיות הן שותפות, נכון? שין רש משותף, נכון? שין רש משותף. אצל הקשר, השין רש מופיעים בסדר של שין רש, נכון? קודם השין ואחרי זה הרש. אצל הרשע, זה מופיע ברש שין. רש שין. הקשר הוא שער. כלומר, הוא ישר. הוא בדרך כלל לא חוטא, הוא שר. אצל הרשע, הוא רש. כלומר, אצל הרשע, הוא רש מכוח מונע עבירה. הוא רש, הוא עני. אין לו כוח דומיננטי חזק מספיק בשעת העבירה, או לקראת העבירה. הכוח הדוחף אותו לעבירה, הוא חזק, כן? והכוח הטוב הוא רש. הוא לא עומד בפניו. מה שאין כן אצל הקשר. אצל הקשר הוא סך הכל ישר, כן? שר מלשון ישר. שורו הביטו וישר נא הפרות. הלכו ישר. הוא ישר. זה ההבדל. אחרי שהבנו את העניין הזה, אנחנו גם נבין את חילוקי הכפרה שיש בין קשר לבין רשע. יש פה שינוי בגרסאות, אמנם של ספרי, כן? בסדר, אמרנו. החילוקים של הגרסאות נובע באמת מתפיסת אופן הכפרה של הקשר ורשע, אבל ננסה להבין באמת כל שיטה ושיטה. עד חודש ימים, זו בקשרים שמתמצים על מיטותיהם ואחר כך נשמתם יוצאה. אז אני שואל אתכם, קודם כל, מה קורה איתם? הם אוכלים חודש ימים, הקשרים? פה מתחיל כבר העונש. העונש מתחיל מרגע אכילה. המיטה זה כבר תוצאה לאחר מכן, זה המשך הכפרה, אבל זה מתחיל מזמן האכילה. מה קורה כאן עם הקשרים האלו? עד חודש ימים, מה קורה איתם חודש ימים? מה? הם אוכלים חודש ימים? איך אתם מבינים? הם אוכלים חודש ימים? מה הם עושים חודש ימים? מתמצים על מיטותיהם. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? הם לא אוכלים חודש ימים. הקשרים, הם אוכלים את הארוחה הראשונה. אגב, איך הקשרים הגיעו בכלל לחטא הזה? איך הם הגיעו לחטא הזה? אמרנו, נכון? הרשעים התחילו, והקשרים התפעלו, התגרו. כמו בחטא העגל. ערב רב מתחיל, והעם נמשך איתם. הקשרים הגיעו לזה כתוצאה מהתפעלות. ממש כמו מחלוקת קורח ועדתו. ממש כמו בעניין של חטא המרגלים. יש את הגורם האקטיבי, זה עשרת המרגלים. ויש את העם כולו שמתפעל. ויספרו לעם, חולה, ארץ אוכלת יושביה. ואז ויבכו העם חיה גדולה. כן, נכון? זה הסיבה שהם חטאו. הרשעים התחילו. הם היו השעור שבעיסה הרשעים. והעיסה עצמה, אבל פי שמצד עצמה היא לא מתפעלת, אבל בגלל השעור שיש בתוכה, אז היא מתחילה לבעבע וליצוס, ומכוח זה גם הקשירים הגיעו למצב שהם אוכלים מן הבשר. אבל ברגע שהם לקחו את הבשר לפיהם, הם חלו מיד. מיד הם חלו. למה הם חלו מיד? כי זה לא מתאים להם להתאבות. הם קשרים. קשרים. קרה לכם פעם שהלכתם בעקבות מישהו שהשפיע אליכם לעשות דבר שלא מתאים לכם בכלל, ושהתחלתם לעשות את זה, הרגשתם איכס, חליתם על המקום. לעומת ההוא, שהוא ממשיך לעשות את זה יום, יומיים, הוא שואל, מתפלא לך אפילו, אחי, איפה אתה? בוא אחריי. אני לא יכול, אני לא יכול, זה לא מתאים לי. לקשר לא מתאים לאכול חודש ימים. זה לא שייך לתפיסת עולמו. הוא נגאל. נכון שהכשר שהוא יוצא לרחוב לפעמים מתפלק לו המבט, אבל שמתפלק לו המבט והוא מביט במראה אסור, איזה איסורים יש לו בתוך הנפש אחרי זה? איזה איסורים יש לו בתוך הנפש? הוא נעשה מזה חולה. ואחרי זה החולי הזה, ההרגשה הזו של הקושי הגדול להסתכל במראה אסור, מה גורם לו? הוא מתמצא במיטתו. אחרי זה הוא סובל מזה ימים. ימים הוא סובל מזה. אנשים עדינים שלא רגילים בחטא, אנשים קשירים, גם שהם מתפעלים וחוטאים, נכון, קשה מאוד לפעמים ללכת ברחוב מבלי, כן, מדי פעם לזרוק מבט. אבל איזה סבל יש להם אחרי שהם זורקים מבט? הם מתמצאים במיטותיהם אחרי זה ימים. ימים וסבל פנימי בייסורי מצפון. כמעט נשבעים לעצמם שהם לא יעיזו עוד פעם לעשות את זה. אז זה מה שרוצה להגיד גם פה. זה הרעיון. כלומר, נכון, הכשר התפעל. הכשר התפעל מן הרשע. אבל כאשר הוא לקח את הבשר לתוך פיו ונתן לתאווה להתעורר, הוא נגאל. נעשה חולה. נעשה חולה. נעשה חולה. הרשעים לא חלו. תכף נראה ברשעים מה קרה. הרשעים שאכלו ביום הראשון, הם אכלו גם ביום השני, וגם ביום השלישי, וגם ביום הרביעי, לפחות לפי המחילתא. לפי הספרי, נראה מה הכוונה שמה. כן. אותו, יפה. אנחנו רוצים לראות את מהלך התשובה. מהלך התשובה, הוא מתחיל מהרגע של החולי. מהרגע של החולי. שמתכן, הוא אכל את הבשר, נעשה חולה במקום, פה כבר מתחילה הכפרה, בעצם החולי והאיסורים, אבל החולי הזה נמשך על פני 30 יום. למה נצרכים ה-30 יום האלו? למה צריכים את 30 היום? למה צריכים 30 יום? אין די בחולי? אין די בחולי? חלית. זה כבר מראה בעליל שאתה לא שייך אל העבירה. אבל כדי לנקז, תראו, זה הדבר האדיר. כדי לנקז את מה שחדר לתוכך, באותו מבט אסור, באותה תאווה רגעית, נכון, זה לא שייך לך, אבל אותה תאווה רגעית החדירה בך את הרע במדרגה כזו, שכדי לנקז, או בלשון רש"י, כדי למצות. זה נקרא מתמצים במיטותיהם. לכן הבאנו, ונמצא דמו על קיר המזבח. כדי לנקז ולמצות את הרע שנכנס פנימה אל תוך הנפש, צריכים 30 יום של חולי. עכשיו צריך להבין, אתם מתפלים, מה, צריך 30 יום של חולי? מה, הוא קשר סך הכל, אבל הנסיבות של החטא, כן, הנסיבות של החטא, כמו שאמרנו, יצאתם לחירות, מאסתם בהשם אשר בקיר בכם, הנסיבות של החטא הן חמורות כל כך, שבנסיבות כאלה הרח חודר יותר, וגם הקשירים משלמים פה מחיר. ייתכן שבנסיבות אחרות היה די במה? בחולי המיידי. לקחת חתיכת בשר, קיבלת כאב בטן, מספיק. אבל בנסיבות המחמירות שלכם, במיוחד שהוא נעשה בציבור, במיוחד שהוא נעשה בציבור, הרע פה חדר פנימה עמוק יותר. כבר צריך 30 יום של מיצוי הערס של הרע, להוציא אותם מכל המרכזים שהוא חדר אליהם. גם אצל הקשרים. מתמצים במיטותיהם 30 יום. אחרי 30 יום, הם לא נשארים בחיים. הם לא נשארים בחיים. אולי זה קצת מאכזב, מיוחד אחרי שהסברנו כמה הקשרים הם חמודים, כן? אבל הם לא נשארים בחיים. זה חטא שיש בו חילול השם גדול מאוד. עד אם תמותון. חייב להיות פה מיטה. אין מה לעשות. גם הקשרים איבדו את חיי הגוף שלהם. אבל, מה הם הרוויחו? אחרי שנעשה בירור בחייהם, 30 יום במיטה, מתוך המיטה, ואחרי זה המיטה, הנשמה משתחררת, שימו לב לשון רש"י, שמתמצים על מיטותיהם, ואחר כך נשמתן יוצאה. היא יוצאה מהקשר עם הגוף, והולכת לה לעולם העליון, לגן העדן, היא מבוררת ונקייה לחלוטין. אין שום צורך לעשות בירור במציאות הרוחנית שנקראת גיהנום. גיהנום זה קור המצרף של הנפשות. אבל אצל הכשר אין צורך לצרף דבר, כי הכל כבר צורף ונוקה. כדאי לדעת, כדי שזה יהיה יותר מעשי ואקטואלי, צריך לדעת, כל איסורים שיש לנו בעולם הזה, כדאי לקבל אותם באהבה. כדאי להתמצות במיטתנו. יש לך שפעת יומיים? תתמצא במיטה. אל תקטר. תקבל את זה באהבה. מנקים אותך. אלא הקדוש ברוך הוא פורס לך את זה על פני החיים כולם. פה יש לך איזה שפעת חצי יום, פה עוד חצי יום. ככה במשך כמה שנים אתה מתמצא 30 יום. כשנגיע לעולם הבא, בעזרת השם, וישאלו אותנו אם אנחנו היינו מוכנים לוותר על טיפה איסורים בעולם הזה, אנחנו נקפוץ ונגיד לא! 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 אשרינו שאנחנו סובלים בעולם הזה לפעמים ונשארים בחיים. הקדוש ברוך הוא לא לוקח אותנו יותר מזמננו. פלא פלאים, ברוך השם, שנזכה. כל איסורים שאנחנו מקבלים פה זה איסורי נפש, זה איסורי רוח, איסורי גוף. לקבל באהבה, כדי שצד הכשרות שבנו יוכל להשתחרר מהרשעה ולהמשיך בדרך למדרגת הצדיקים. לא לקטר על ייסורים. זה קשה, אני יודע. זה קשה. כואב הראש, יש חרחורת, אתה מנוזל, כל הגוף שלך כמו איזה מטיל עופרת. ידוע, ידוע, דברים מפורסמים. אבל זה כפרת עוונות. וכל אחד יודע, למרות שאנחנו קשרים, אולי פעם היינו מדרגה אחרת, שם ירחם, לפני שחזרנו בתשובה, אבל יש לנו על מה לחפר בחיים. לב יודע מרת נפשו, כל אחד יודע את החטאים שלו. אנחנו באים אל בית המדרש עם קופה של שרצים, כל אחד והסיפור שלו. הקדוש ברוך הוא נהג אותנו בחמלה, אנחנו סך הכל במצב טוב. אנחנו קמים בבוקר, כן? מרגישים טוב בסך הכל רוב ימות השנה. מדי פעם יש מיחוש כזה או אחר, מיוחד, אנשים בגילכם, הצעירים שבנו, מה בכלל יש להם לקטר? חזקים, ברוך השם, כשור בימי תמוז. אבל גם המבוגרים, ברוך השם, לקקים דבש. אנשים בגילנו, לפני דור או שניים, כבר היו ממש גרוטאות, כבר היו קרובים לקבר בגילנו. היום בגילנו, זה אמצע הגיל השני בכלל. איפה אנחנו ואיפה בכלל? ברוך השם, מרגישים, ברוך השם, טוב. מדי פעם הקדוש ברוך עושה לנו איזה חשבון, טק, נותן איזה נגיעה קלה, טק, ואנחנו נופלים אל תוך המיטה או מתנהלים בכבדות. אז מה? כפרת עוונות. כפרת עוונות. צריך מאוד להיזהר, מפה למדנו גם, מחטאים שהם בציבור, כי גם לקשירים אין התנצלות ואין פתח תקווה להישאר בחיים. לפעמים, כאשר החטא נעשה בציבור, צריך מאוד להיזהר, במיוחד חטאים של חילול השם. במיוחד חטאים שיש בהם כפיות טובה שהקדוש ברוך הוא מזכה אותנו ביציאה לחירות, גם לחירות אישית, וודאי וודאי חירות לאומית, כן? שזכינו לצאת ממדבר העמים ולהיכנס לארץ ישראל, לקטר על המציאות של עם ישראל בארץ ישראל. זה יכול להיות דבר נורא. צריך מאוד להיזהר מזה, כי זה שייך לחטא הזה. ואחרי זה גם אנשים כשרים יכולים לקבל אנשים קשים. אנחנו צריכים להיות מחוץ לסיפור הזה, רק להלל ולהלל על מה שזכינו, שבכל אופן יש לנו פה אחיזה בארץ ישראל, ועוד איזה אחיזה, ברוך השם, בשנות קיומנו הקצרים פה בארץ ישראל. מאוד להיזהר, זה מה שאנחנו לומדים מהדברים האלה. כי אפילו הקשרים לא פלטו מן הדין, ולמרות שהם קשרים, תהליך המיצוי וההתחשבנות איתם 30 יום של חולי, ולאחר מכן המוות. ואחרי זה הנשמה יוצאה לחירות בשן ועין, וזוכה לעולם הבא. בסדר. ואילו, מה קורה עם הרשעים? אילו הראשים, מה קורה? וברשעים הוא אומר, הבשר עודנו בין שיניהם. אתם יודעים מה זה אומר? הבשר עודנו בין שיניהם. על הרשעים אי אפשר לחפר בעולם הזה. אי אפשר. הרע אחוז במקומות כל כך פנימיים, שחייבים לקחת את הנשמה הזו להתזת חול, לניקוי בלחץ אוויר. אין מה לעשות פה בעולם הזה. בעולם הזה יש את המיטה, אמנם הם מתים, המיטה זה מקצת כפרה, אבל עיקרו של החשבון נעשה בהתזת חול, נעשה בבירור רוחני לא פשוט. שאומרים חז"ל שכל ייסורי העולם הזה, לא של יחיד, של כל האנושות כולה, מבריאת העולם ועד סוף הדורות כולם, כל הייסורים האלו, אם תקבץ אותם למקום אחד, זה אחד מ-60 מייסורי גיהנום. מה זה ייסורי גיהנום? מישהו שאל את עצמו מה זה ייסורי גיהנום? ייסורי גיהנום זה אותם הייסורים שיש לאדם בשעה שהוא רואה את אור האמת בעולם הבא ולא יכול להגיע לשם. זה הייסורים. זה הייסורים. לא תנורים ולא פולסים ולא שום דבר. זה אותם הייסורים שיש לאדם שכאשר הוא מתפשט מן הגוף ונשמתו רואה את אור האמת ולא יכולה, זה נקרא כף הקלע. שאדם נקלע בין העולמות ולא יכול להגיע למקומו. זה הייסורים הגדולים. שבעולם הזה כל ייסורים זה כאפס וכאין לעומת הייסורים האדירים של נשמה שלא יכולה לשוב למקומה. הרשע, אי אפשר לחפר לו בעולם הזה. יש לו את המיטה כמובן, זה מקצת כפרה, אבל עיקר התיקון הוא בבירור הרוחני שנעשה בגיהנום, בקור המצרף של הנפשות כדי לשרש את הרע מתוכו. מיוחד בנסיבות של חטא כזה שנעשות בציבור, חילול השם, בכפירה, במציאות השם, בטובתו. כמה זה מסוכן. כל היום רק להודות לשם יתברך. וגם אם קשה לנו, אז צריך להודות. ריבונו של עולם, אני יודע שקשה לי להודות לך, אני יודע שאתה טוב, אבל שיעור שבייסה מעכב, בגלוי וידוע לפניך, שרצוננו לעשות רצונך, אבל שיעור שבייסה מעכב, לא בגלל חס ושלום, לא בגלל שאני לא רוצה, אני רוצה, אבל אני אנוס, ריבונו של עולם. כמה הייתי רוצה להודות לך על כל הטובה? כמה הייתי רוצה? מאוד להיזהר. הבשר עודנו בין שיניהם. אין. אין פה את הכפרה של החולי. החולי כבר לא יעזור. אין פה כפרה של מיצוי במיטה 30 יום. זה לא יעזור. יש פה רק את המיטה. ומיטה מיידית אגב. הבשר עודנו בין שיניהם. אפילו אין להם ייסורים לקראת המיטה. כן? רואים שהכפרה פה היא מאוד דלה בעולם הזה. ועיקרה, עיקרה, רובה ככולה, נשאר למציאות הגהנום. הלוואי שנזכה לצאת מן העולם הזה מבלי צורך של צירוף שם. ישר נתפוס את מקומנו. מישהו פגע בנו, מישהו העליב אותנו. איזה כפרה זו? איזה כפרה שביזיון בעולם הזה זה כנגד כמה וכמה בירורים בעולם בגהנום. לקבל ביזיון באהבה, איזה כפרה עצומה. זה דברים שגדולי הצדיקים והחסידים היו מתאבים על זה, להתבזות. היה חסיד אחד שעשו עליו את הצרכים, והוא חייך. איזה כיף. שומעים חרפתם ואינם משיבים. מי יודע מה זה מונע בבירורים בעולם עליון? שאנחנו לא מבינים מה זה בירורים בעולם עליון. אנחנו לא מבינים מה זה איסורים. אנחנו מבינים את האיסורים שיש בעולם הזה. אבל אם מבינים מה זה בירור שמה, היינו מקבלים כל ביזיון באהבה עצומה, מחבקים את המבזה, את כל המחרפים וכל המבזים. ובלבד שלא ניפטר מן העולם הזה בבחינה של עוד בשר בין שיניהם, שהכפרה תהיה כאן. שהכפרה תהיה כאן. הבשר עודנו בין שיניהם, כך היא שנויה בספרי. זה האופן שבו מתבונן, כן? מדרש ספרי, כן, על חילוקי הכפרה שבין כשר לרשע. אבל במחילתא שנויה חילוף. הרשעים אוכלים ומצטערים 30 יום. והכשירים, הבשר עודנו בין שיניהם. התבלבלנו. עד שהסברנו כל כך יפה. כן. למה הכשירים מתמצאים במיטותיהם? כן? עכשיו פתאום אתה הופך לנו את הכל. אבל בוא נסתכל מה כתוב כאן. הרשעים אוכלים ומצטערים 30 יום. הרשעים, שימו לב, לא כתוב, הרשעים מתמצים על מיטותיהם. לא כתוב מתמצאים מתותיהם. מה ההבדל בין שני הדברים, לפי דעתכם? מה זה אוכלים ומצטערים? האם זה כפרה? לא. מה זה אוכלים ומצטערים? מה? אז למה הם אוכלים? אבל למה הם אוכלים? ראיתם את כוח התאווה? הם לא יכולים להפסיק. אתם זוכרים שדיברנו על הקשרים, שמהביס הראשון הם נעשים וחולים, ולא אוכלים יותר? הרשעים הם נמסרים ביד תאוותם. כל השטוף בבולמוס של הריות, מאכילים אותו מבשרו. זה נאמר על מי? עלות. עלות. כל השטוף בבולמוס של הריות, מאכילים אותו מבשרו. שהוא היה עם בנותיו, מבשרו, עריות בתוך המשפחה. כשאדם הוא שטוף בעריות, הוא יכול לעשות דברים נוראים. עריות במשפחה. ולא להרגיש את הבעיה בזה בכלל. במשך 7 שנים, לפגוע בבנותיו. 7 שנים. ואתה שואל, תגיד, זה נורמלי? מה, הוא נורמלי? זה נקרא שטוף בעריות. כלומר, עונשו של הרשע שהוא מתבשל בתוך תאוותיו, זה הצועה הרותחת שאותו האיש, ישו, מתבשל ונידון בה. אתה נידון בתאוותך. זה לא כפרה. זה לא כפרה. לפי המכילתא, לרשע לא מתכפר בעולם הזה. אבל המכילתא לא מוציאה את הרשע מן העולם הזה מהר. הרשע הוא כל כך רשע, שהוא צריך קודם כל להתבשל בחטאיו. זה נקרא אוכלים ומצטערים. ואחרי זה הולכים להתזת החול שלהם. המכילתא לא גומר חשבון עם הרשע. מהר כל כך. אומר המכילתא לספרי, אצלך הרשע יוצא מהעולם הזה מהר מדי. רגע. הדין נותן שקודם כל בדרך שהוא הולך יוליכו אותו. הבא להתאמה פותחים לו. הוא מתאווה קודם שימצא את אבותיו. ימצא את אבותיו, 30 יום. ימצא את אבותיו. זה חלק מהעונש, זה לא כפרה. חלק מהעונש. אחרי זה יצא מן העולם הזה. בסדר. והצדיקים, שימו לב, הספרי מלמד זכות. חמוד. איזה אנשים מתוקים. איזה אנשים מתוקים. כן. כן. חזקים ורוחים. אומר המפילטה בספרי, אתה לא דן ברשעים כהוגן. הרשעים, כמו שאמרנו, העונש שלהם הוא להתבשל בחטאים 30 יום, ואתה לא דן בקשירים כהוגן. הקשירים לא צריכים לסבול כמו שאתה נותן להם. הם לא צריכים 30 יום להתמצות במיטותיהם. כמו שאמרנו, הקשר הוא לא שייך לחטא. לא שייך לחטא. הקשר, עוד הבשר בין שיניו. כלומר, לא צריך שיוכל, כאן יודע, איזה חתיכת בשר ויחלה 30 יום. לא צריך. עוד הבשר בין שיניו, הוא כבר נרמז, הוא כבר מצטער מעומק נשמתו. הוא כבר יכול לעבור לעולם הבא. ובקשירים, הבשר עוד אינו משנה. לא צריך יותר מזה. לא צריך חולי, לא צריך כפרה של 30 יום, לא צריך הרהורי תשובה 30 יום. נגמר. הכשר כל כך סמוך לתיקון, שברגע שהוא אוכל את חתיכת הבשר, זהו. כבר נשמתו יכולה לעבור לעולם הבא, לעולם שכולו טוב. אין שום בעיה. די במיטה. איפה ראינו מיטה שהיא כיפרה? די הייתה במיטה אצל מיכל. מיכל אשת דוד. כאשר היא מבזה אותו בליבה, אתם זוכרים, שדוד מקרקר ומפזז לפני אהרון, ומיכל נשקפת מן החלון, ותיבז לו בליבה. אמרו חז"ל, בגלל שהיא בזה לו בליבה, מה היה עונשה? ומיכל עקרה, אין לה ולד. נחלקו חכמים בשאלה ואמרו, יש אומרים, אין לה ולד עד יום מותה. כתוב. אין לה ולד יום אותה. יש אומרים עד יום אותה, עד ועד בכלל, שלא היה לה בכלל. יש אומרים עד יום אותה לא היה לה, אבל ביום אותה היה לה ולד. וכאן שואל הבן, מה זה? ביום אותה היה לה? תשובה היא פשוטה. מיכל חטאה כלפי דוד. חטאה כלפי דוד. לכן היא לא יכולה שיהיה לו ולד ממנו. היא לא יכולה שיהיה להם ולד משותף. כי הוולד המשותף הוא מבטא את קישור הנפשות בין בני הזוג. על כן יעזוב איש את אשתו, את אמו ואת את אבי, את אמו, את אבי ואת אמו, ודבק באשתו והיו לבשר אחד. אומר רשי, מה זה והיו לבשר אחד? זה הוולד. כאשר הם בשר אחד, יכול לצאת מתוכם ולד. עם צדיקים מדקדקים כחוט השערה. אני יודע, יש גם זוגות ששונאים אחד השני ויש להם הרבה ילדים. אבל לא מדקדקים איתם. מניחים אותם לדרך הטבע. אצל צדיקים מדקדקים. אם מיכל ודוד לא מחוברים בנפשות כמו שצריך, היא לא תוכל לזכות לילד מדוד. אלא אם כן היא תעשה תשובה. אומר הפסוק, ומיכל הכרה אין לה ולד עד יום אותה. עד יום אותה. הדעה שאומרת, עד יום אותה לא היה, אבל ביום אותה היה, מה היה תיאור המקרה שהיה שם? היא הייתה בהיריון מדוד. היא הייתה בהיריון מדוד. אבל, לקראת הלידה, כן? אגב, למה היא מתה? למה היא מתה? לפי הדעה הזאת, היא הייתה בהיריון, למה היא מתה? היא מתה בלידה. זאת אומרת, היא באה ללדת, היו לה יסורי לידה נוראים. מיכל הבינה שהיסורים האלו זה בגלל החטא כלפי דוד, היא חזרה בתשובה במקום. ברגע שהיא חזרה בתשובה, די לה במיטתה. אתם רואים שלא מתכפר לה, כלומר, לא מוותרים לה למיטה, למות היא כן תמות, כי היא חיללה את כבודו של דוד. דוד הוא לא אדם פרטי. חוץ מזה שהוא בעלה, הוא מלך ישראל. תראו איזה עוצמה. מלך ישראל זה משהו אחר לחלוטין. לא מוותרים על המיטה. אבל רואים שדי במיטה, באיסורים שלפני המיטה, של ההיריון, ובמיטה הגופה. וזה נגמר. אז די במיטה. אותו דבר הקשירים. הקשירים עוד הבשר בין שיניהם. וכבר אפשר להוציא את נשמתם בגופם, לא צריך למצות את הנשמה מן הגוף, לא צריך למצות את הערס של החטא, כן? מן הגוף, הם קשירים. כן, יש פה הבדל בראיית הרשע והקשר ובחלוקי הכפרה ביניהם. נעצור כאן.